שוב אנחנו נפגשים במקום הקדוש הזה, כאן בבית כנסת תפארת ירושלים לדת היזדים, וכמו תמיד אני שמח לחלוק איתכם בשיעורי תורה. היום אנחנו, אני גם איש בשורה, יצא שוט חלק ח' וט' שלנו ביחד, כמו שהבטחתי תאומים, עיניים כחולות, בלונדינים, יצאו יפה, אני חושב שזה שתי הכרכים הכי טובים שהוצאנו עד עכשיו, עבדתי עליהם כל כך הרבה שנים, ואתם שותפים בכל התורה הזאת, כיוון שעשינו את כל השיעורים האלה, כאן במקום הקדוש הזה ביחד, עם השאלות שלכם בשיעור ואחרי השיעור ולפני השיעור, וכל הפלפולים והחידודים, וחלק מהשאלות זה גם שלכם כאן, אז זה לא יום טוב רק שלי, אלא זה יום טוב של כולנו ביחד, אז חלק ח' וט', י' מוכן בעזרת השם, אני מקווה שיצא אחרי ההגעות, וסיימנו 10 כרכים של השוטים האלה, 4 חלקי הפרדס, מכל השאלות שהתקבצו במרוצת הזמן, והזמן אסף בחופניו, ואנחנו כולנו אסירי תודה לקודשא בריך הוא, ברוך שהחיינו והקימנו והגיענו לזמן הזה, אחרי עמל וטורח שברוך השם זכינו לראות אותם יוצאים לאור עולם. הסוגיה שאנחנו רוצים לעסוק בה היום, קצת אני רוצה לקחת פסק זמן מהשיעורי קבלה שעשינו פה לאחרונה. בשיעור האחרון ראיתי את כולם קצת spacing out, ואז ממילא נראה לי קצת לא להוריד אתכם ללמטה, אבל לא עד הסוף, לא עד האדמה למטה. היום אנחנו רוצים לדבר קצת על סוד וסודות שיש במערת המכפלה. זה הסוגיה שלנו היום, מערת המכפלה, קברי אבות, כמו שהגמרא אומרת במסכת יומא כמובן, דף כ"ח עמוד א', העיר פני המזרח עד שבחברון. אנחנו ניסע היום בשיעור שלנו לחברון, טיסה לוקלית, טיסה מקומית קלה, וניכנס קצת בתוך מעבי האדמה למערות שנמצאות בקומה מינוס 1, מינוס 2, מינוס 3, לבייסמנטים שם, וננסה להבין מה הולך בתוך מערת המכפלה. אז רבותיי, את המקום הזה הופף ערפל ומסתורין, משהו פלאי המקום הזה של מערת המכפלה, והוא לא נחקר, שום מחקר ארכיאולוגי, לפחות לא בעיר, בעת העתיקה, וכל שכן לא בעת החדשה. שום יד ארכיאולוגית לא נכנסה לתוך המרתפים למטה של המערה, והסיבה פשוטה מאוד, חשש לתגובה מוסלמית. אם לא היה מוסלמים שם במקום, אז בוודאי היה אפשר לחפור שם ולבדוק ולפתוח את המקום לציבור הרחב, לבוא להתפלל שם בתוך המערות למטה אצל אבותינו הקדושים, ותכף נראה מחוץ מאבותינו הקדושים קבורים שם בתוך המערות. אבל אם לא היה את החשש של התגובה המוסלמית, אז ודאי הדברים היו הרבה יותר בנקל. אולי זה קצת דמיון למה שקורה בקבר דוד, לבושתנו, חרפתנו, ממשלת ישראל שמגלה אוזלת יד מבישה בכל מה שקורה אצל הקברים של כל שושלת בית דוד המפוארה שנמצאים תחת הר ציון, ולא נותנים לשום יד להיכנס לשם מחשש תגובה נוצרית. הנוצרים החליטו שהם שמים את היד שלהם, את הרגל שלהם שם, וזהו, ואי אפשר לאף אחד לבוא ולהיכנס, ומי שירצה להיכנס למערות למטה, הרי יש שם מערכת מסועפת מתחת לאדמה, באמת זה אחד המקומות המדהימים שיש בארץ, שטרם נחקרו. המקום מאוד בתול, ואפשר למצוא שם כל כך הרבה דברים מתחת לאדמה, את כל המערכת, ויש עדויות של כאלה שירדו מתחת לאדמה, ומה קרה? למה לא חוקרים את קבר דוד, ואת כל הקברים שנמצאים מתחת? חשש לתגובה נוצרית, מה יאמר הוותיקן, ואם לא, חסדי השם שהרב בניהו שמואל שולח את הבן שלו רבי יצחק לשם לשמור את המקום, אז ולהקים שם כולל של אברכים, אז גם זה לא היה, וברוך השם שהם עושים שם עבודת קודש וצריך לחזק אותם. אבל על כל פנים, מה שלמדנו מכאן, שמערת המכפלה יש שם חשש לתגובה מוסלמית, לכן לא נכפר. הרב בן פורט, הראש ישיבה שלי, הרב צבי יוסף בן פורט, תמיד היה אומר שמזל שזה נמסר בידיים של המוסלמים. אם היו מקומות מסוימים, היו כל המקומות הקדושים המוסלמים תמיד היו מעתיקים שם את המסגדים שלהם. הר הבית זה מקום מקודש ליהודים, באו המוסלמים. מערת המכפלה זה מקום מקודש ליהודים, באו המוסלמים. אני יודע מה, קבר דוד מקום מקודש ליהודים, באו הנוצרים. פלא שבאמת המוסלמים לא שמו יד שם גם בקברי דוד מתחת לאדמה. והרב תמיד היה אומר לי שזה, יש בזה מן החסד שלקחו את זה אומות העולם. למה? כי אומות העולם שומרים על זה. אם זה היה רק בידיים יהודיות, אז מה היה קורה? אז הציונים היו עושים מה שהם רוצים, והיו מכניסים לשם בדיוק מה שקורה בכותל, כל מיני רפורמים ונשות הכותל, והכותל הקטן, ומכניסים, וכל זב ומצורה פוקד אותו. אבל כיוון שיש מקומות קדושים שהשם רצה שישארו בקדושתן עד יבוא משיח צדקנו, הוא נתן את זה ביד אומות העולם, והציונים עלינו הם גיבורים, אבל על אומות העולם הם לא מסוגלים. אז המוסלמים ישמרו את הר הבית, והמוסלמים ישמרו את מערת המכפלה, והנוצרים ישמרו בינתיים את קברי דוד כמו שהם, עד יבוא משיח צדקנו, הציונים יצאו חזרה למקומם, ואנחנו חזרה נתפוס את מקומות הקדושים, מקומות אבותינו. רבותיי, המערה הזאת היא אחת המקומות המדהימים ביותר שיש בארץ, עתיקה עוד מימי האלף הראשון, עוד מזמן ימי הבית. תכף אנחנו נראה גם מי באמת בנה את המקום. אז בבראשית רבה, פרשה ע"ט פסקה ז', אמר רבי יודן, אמר רבי סימון, שלוש המקומות אין אומות העולם יכולים לטעון גזולים הן בידיכם. יש שלושה מקומות בארץ שיש לנו עליהם שטר גמור, קושן זה שלנו. שלושה מקומות, שכם, הר הבית ומערת המכפלה. אף אחד לא יכול לבוא להגיד שגזלנו אותם. למה? יש לנו שטר, עוד מסורת מאבותינו שקיבלו מאבותינו עד שכתבו את זה בתנך, חלקם כתובים בתורה, חלקם כתובים בנביאים, שהמקומות האלה שלנו, שכם, הר הבית ומערת המכפלה. שכם כתוב בפרשת וישלח, ויבוא יעקב שלם עיר שכם, ויהי כן את חלקת השדה אשר נטע שם אוהלו מיד בני חמור, אבי שכם במאה כסיתה. בבקשה, הנה יש לנו ראיה שמי שקנה את שכם זה קבר יוסף, לצערנו ובושתנו גם שמה המוסלמים השתלטו על קבר יוסף, והיה פרעות איומות לפני כמה שנים בקבר יוסף, וליבי אומר לי שלא סתם הפרעות האלה היו שם, כיוון שיוסף רומז לברית, ומה שקורה כאן במדינה עם ענייני המצעדים וענייני התועבה, חוגגים, אז אולי יש לנו איזה מסר למה המקום מתחלל בצורה כל כך פראית. איך שיהיה, יש לנו מכאן ראיה ששכם שייך לעם ישראל. יעקב אבינו זה אבא שלנו, וממילא אצל יעקב אבינו כתוב בפרשת וישלח, ויהי כן את חלקת השדה מבני חמור אבי שכם במאה כסיתה. ככה אומר רבי יודן, אין לאומות העולם מה להשיב על זה. הר הבית, זה כתוב בספר שמואל ב', פרק כ"ד, הכל נתן ארוונה המלך למלך דוד. ויאמר המלך אל ארוונה, לא! כי קנו אקנה מאיתך במחיר מלא, ולא עלה לאדוני אלוהי עולות חינם. ויהי כן דוד את הגורן ואת הבקר בכסף שקלים 50. אז כמה עלה בסך הכל כל ההר? 50 כסף, זה מה שעלה. כמה עלה שכם? 100 כסיתה, זה מה שזה עלה. אבל אתה רואה שגם מכאן יש לנו ראיה שהמקום שייך לעם ישראל. הנה זה כתוב בספר שמואל ב' פרק כ"ד. ויעל עולות ותעצר המגפה. אז דוד המלך לא רצה לקחת חינם, לא רוצים חינם, תן לי לקנות את זה. אז ארוונה היה יבוסי, ושכם כמובן הם היו עוד לפניו, וגם יעקב וגם דוד קנו את המקומות האלה. המקום האחרון זה המקום המדובר היום, זה מערת המכפלה. יש לנו ראיה שמערת המכפלה קנו אותה אבותינו? נו, מי קנה אותה? הכי קל בעולם, פרשת חיי שרה, עפרון אומר לאברהם, אדוני שמעני, ארץ 400 שקל כסף ביני ובינך מהי ואת מתך כבור. עזוב, למה אתה מחפש לשלם לי? עזוב, קח את זה חינם, מה זה 400 שקל? עכשיו, למה אתה מזכיר את הכסף? למה אתה מזכיר את הכסף? תגיד, קח את זה. אדם קונה לחבר שלו חולצה מתנה, מה הוא אומר? כמה אני צריך לשלם לך? לא צריך לשלם לי כלום, הכל עליי. עזוב, נו, כמה אני צריך לשלם לך? אומר, עליי, מה זה בינינו 200 שקל? עליי. אז מה רמסת, יא חביבי, מה רמסת? רמסת, 200 שקל אתה רוצה. אז הביא לו את 200 שקל. וישמע אברהם אל עפרון. מה זה וישמע? הבין, כמו I hear, באנגלית, אני מבין, I understand, I hear. וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בני חטא, 400 שקל כסף עובר לסוחר. מה זה עובר לסוחר? המטבעות אז הן גופה היו שוות. זה היה מטבעות שלמות, לא שחוקות, לא מגורדות, לא חסרות. זה היה כסף עובר לסוחר, כל סוחר היה לוקח את הכסף הזה. אז ממילא, אתה רואה מכאן גם את מערת המכפלה, יש לנו משטר שלם, שריר, בריא ונקי, שהמקום שייך לנו. מעניין שמערת המכפלה עלתה יותר מהר הבית ועלתה יותר משכם. הר הבית ושכם פחות ממערת המכפלה ביחד. מערת המכפלה, 400 כסף עובר לסוחר. אני שואל, למה הם שילמו? מביאים לך מתנה, מביאים לך תיקח, מה יש בזה? עד רבה, יהיה קצת, יהיה זכות לגוי שתרם את זה. אולי אנחנו באמת לא רוצים שיהיה זכות לגוי שתרם את זה, שנאמר ביבש קצירה תשברנה. הגמרא אומרת בבא בתרא, גוי שבא לתרום תרומה, אנחנו מנסים לא לקחת ממנו. למה? שלא יתרבה זכויות לאומות העולם. אז אולי גם כאן לא רצינו שיהיה זכויות לאפרון ולשכם ולערבנה היבוסי, לא רוצים שיהיה זכויות, לכן לקחו את הכסף. אני אומר שיש בזה טעם יותר עמוק, כי כל דבר שהוא חינם שורה עליו הקליפה, זה הכלל. ככה מובא בזוהר, זוהר פרשת תרומה, קוף קף חת עמוד א', הרור מובדה דבי להשתד לבה, אותו מצווה שאתה רוצה לעשות אותה, בי למקנלה באגר שלים, תקנה אותה בכסף מלא, בגנדרוח מסבא איז דמנן תדיר למגנה ברקניה. מתי הרוח התומה מזדמנת? במקום של חינם. חינם זה סיטרה אחרה, חינם זה קליפה, חינם תבוא קליפת נשרה. חוץ מזה שדרך אגב חינם זה הכי יקר, זה תמיד יוצא ככה. למה? מישהו הביא לך עכשיו תלית חינם, טוב, הביא לך תלית, עכשיו הוא רוצה טובה על התלית הזו, לא עכשיו, מחר. ויש מחר שלאחר זמן, כמו ויאקי שלחה בנך מחר לאמור, לא מחר ממש אלא לאחר זמן. הביא לך תלית, אחרי התלית, תגיד לי, אחי, אתה יכול להלוות לי את האוטו שלך לאיזה שבוע? יש לכם שתי מכוניות, אין לנו אחד. עכשיו, מה תעשה? לא רוצה, כן רוצה, בוא, אני מזמין אותך לברית, אתה לא רוצה ללכת לברית, אתה... בעיות, חינם זה הכי יקר, ככה זה יוצא. ובאניס לבננה של מישרי עליו, ואז הסיטרה אחרי השורה. מה צריך לעשות? לפדות את זה בכסף. אז הכסף הוא פודה את זה מיד הקליפה. זה גם הסוד, יש כאן סוד עמוק שמבאר הזוהר לך לך פגים אל עמוד א'. למה צריך קודם כל לבוא הקליפה ואז הקדושה? מערת המכפלה הייתה שייכת לאפרון החיתי, ואז לקח אותה דוד. הגורן היה שייך לערבנה היבוסי, ואז לקח אותו דוד. מערת המכפלה הייתה שייכת קודם כל לאפרון, ואז לקח אותו אברהם. בת שבע הייתה שייכת קודם כל לאוריה, ואז לקח אותה דוד. ארץ ישראל הייתה שייכת לכנענים, ואז לקחו אותה ישראל. למה הקליפה קדמה לפרי? למה הקליפה קודם כל מגיעה ואז הקדושה מגיעה? אז הזוהר שמה והרמק בלכלכה פ"ג עמוד א' מבאר שכל סיגים והסיטרה אחר נספחו וירדו ולקחו הגויים, ואז ישראל מקבלים את הדבר נקי. בת שבע היה לה סיגים, לקח אותה אוריה והיא נשארה נקייה. ארץ ישראל היה בסיגים, לקחו אותה הכנענים, נשאבו אליהם הסיגים, ואז ישראל באו וקיבלו את זה נקי. והוא הדין על יתר המקומות, שכם, מערת המכפלה ושאר המקומות שהזכרנו. למה נקראת שמה מערת המכפלה? מה העניין? מה יש? למה קוראים למכפלה? אז הגמרא בעירובין מביאה שתי טעמים בדף נון ג' עמוד א', ומצאתי אחר כך עוד שתי טעמים בדברי רבותינו המקובלים. אז קודם כל שתי הטעמים של הגמרא, דף נון ג' עמוד א', נחלקו רב ושמואל למה נקראת מערת המכפלה. שתי טעמים. חד אמר שני בתים זה לפנים מזה. אתה רואה את החדר הזה? יש פה עוד חדר. עכשיו אתה לא יכול להיכנס לחדר הזה בלי לעבור את החדר הזה. ככה הוא מבין שזה מערת המכפלה. שתי בתים אחד לפנים מהשני, זה מערת המכפלה. ואידך, או רב השמואל, מה הוא אומר? בית ועלייה על גביו. רואים את החדר הזה? יופי. יש לו עזרת נשים? יופי. זה נקרא בית ועלייה על גביו. ושואל את הגמרא ביש, למה למען דאמר זה על גבי זה? היינו מכפלה. ברור לי למה הבית ועלייה על גביו, אתה רואה זה כפול, יש לך קומה ראשונה, קומה שנייה זה כפול, אבל שתי בתים זה לפנים מזה, קשה לקרוא כאן מכפלה, איזה כפל יש כאן, כפל חדרים, מה זה כפל? והגמרא אומרת, מהי מכפלה למען דאמר השני? כפולה בזוגות, יש שם זוגות שקבורים בתוך המערה, כמובן אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה, הם קבורים, רחל קבורה עליהם הדרך להיות מבקשת רחמים על בניה בזמן הגלות, רבותיי, לכן המקום נקרא גם קריית ארבע היא חברון. למה ארבע? על שם אותם ארבעה זוגות שהזכרתי שקבורים ותמונים בתוך אדמת קודש, שמה בתוך המערה למטה. אז רחל יכל הרמב"ן כותב שבדרך הפרטה, הרי ממערת המכפלה למקום קבורת רחל, כמה כבר מקבר קבורת רחל למערת המכפלה? לא נורא. וכמה זה ממערת המכפלה ליישוב של ירושלים? גם לא נורא. וכל שכן לדרך הפרטה שהייתה שם בימי קדם. זה בסך הכל הוא כותב 3 מיל. אני יודע מה, 12 קילומטר. אז אתה קברת אותה באמצע הדרך? תראו לכם שדה מובילה לאיזה עיר. באמצע השדה הוא קבר אותה. באמצע השדה. למה לא תיקח אותה לעיר? אז הרמב"ן כותב על פי הדיבור. זה היה שם המקום של קבורת רחל, והיא נמצאת שם. טעם, אז כמה טעמים הבאנו עד עכשיו? למה נקראת שמה מערת המכפלה? שתיים. טעם ראשון, שתי קומות. טעם שני, שתי זוגות. זוג, 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 4 זוגות יש לנו. לכן מכפלה מלשון כפולה. טעם שלישי מצאתי בזוהר חיי שרה, קכ"ח עמוד ב', רשב"י אומר, לא השדה נקראת מכפלה ולא המערה נקראת מכפלה, אלא השכינה הקדושה היא נקראת מכפלה, ולכן המכפלה, יש לך שתי ה'ים, כמו שבשם הוויה יש שני ה'ים. יש י' כ' ו' כ'. ה' הראשונה רומזת לשכינה העליונה, ה' השנייה רומזת לשכינה התחתונה, בינה ומלכות, והם שתיהם מאירות במערה, ולכן נקרא שמה מערת המכפלה. לפי עץ חיים שער י"ח הוא כותב ששם בן מורכב מכפולות. תעזבו רגע את היוד. יש לי קי וו קי. איך ממלאים קי? קי קי. וו וו וו. קי קי קי. זה מילוי בבן, אבל יש מילוי באנפין, במילויים של סג, אני לא נכנס לזה כרגע. אבל אז כמה יש לי? קי קי. וו וו קי קי. טוב, ומה עם היוד? יוד, כמה יוד בגימטריה? 10. הוו דלת כמה בגימטריה? 10. אז אתה רואה שהיא כולה כפולה, ההוויה כפולה. אז זה מערת המכפלה לרמוז לשכינה שנמצאת שם, שיש לה שתי בחינות, פנימי וחיצון. טעם רביעי מצאתי באלקוט ראובני, פרשת חיי שרה, מערת המכפלה, כיוון שכל הנקבר בה שכרו כפול. ככה הוא כותב, פלא עצום. אני לא חושב שבלעדי האלקוט ראובני הזה לא היינו חושבים ששכרם כפול, אבל ככה הוא מתריץ. הרמב"ן מתבטא בהפתעה גמורה. ואני לא האמנתי לרמב"ן הזה ושפשפתי את העיניים, זה כל כך לא מתאים, אבל ככה הוא כותב. מערה נמצאת בשדה ששמו מכפלה, ולא צריך לבקש טעם לשם המקומות. זהו זה. למה כובע? ככה קוראים לה. מערת המכפלה, די. זה השם. ולמה זה מפתיע כל כך? כי זה דרכם של חז"ל בכל מקום לדרוש שמות. לא רק שמות של בני אדם, גם שמות של מקומות. בבא בתרא ע"ח עמוד ב', על כן יאמרו המושלים בואו חשבון, בואו נחשב חשבונו של עולם. תיבנה ותיכונן עיר סיחון. עיר אם אדם היה כמו העיר הזה שהולך אחרי התאוות שלו. בקיצור, הגמרא דורשת שם המקומות. זה היה לא מזמן בסוף פרשת חוקת. וזה מקומות והגמרא דורשת אותם. עירובין ונדלת עמוד א', וממדבר מתנה וממתנה נחניאל ומנחניאל במות, והגמרא הולכת דורשת את המקומות האלה. נחניאל, חנאל, במות, מגביה אותו, במות הגיא, מוריד אותו למטה. אז בכל מקום אנחנו מוצאים שחזל דורשים מקומות, מה פתאום הרמב"ן? ואי אפשר להגיד שלא היה לו כוח לכתוב, אז הוא אמר ככה וזהו. זה אולי מתאים לדור הזה, לא היה לו כוח לכתוב. פעם סיפרתי לכם איזה סיפור על מישהו שפתחו לו את התפילין, מה מצאו בפנים, שהסופר סתם כתב לו, לא נשאר לי מקום, והוא כתב לא נשאר לי מקום. ומגיע לבן אדם הזה שמצאו אותו, היה עס פנים, שמצאו לו את התפילין האלה, בהזדמנות אני אזכר לכם את המקום הזה עוד הפעם. אז זה הרמב"ן, ככה הוא כותב, וגם רשב"ם אותו דבר, וראיתי, אני חושב גם רד"ק, שכולם כתבו, למה? ככה, זה השם של המערה, לא דורשים. עד כאן 5 טעמים, למה נקרא שמה מערת המכפלה? מי קבור בה, רבותיי? מי קבור בה? אז מהספרות המתארת את הקבורים בתוככי המערה, עולה שהמקום הזה שימש למעשה בית קברות מימים ימימה, בית קברות קדום. קודם כל, בראש ובראשונה, אדם וחווה. והזוהר כותב שהאדם הראשון בשעה שמתה חווה עליו, וזה מעניין שכל האבות הקדושים, אנשים מתו לפני הגברים. יש מי שרצה לתרץ, למה? בגלל שאנשים מדברות הרבה. דף ממתת מסכת קידושין, הגמרא אומרת, 10 קבין שיחה ירדו לעולם, 9 נטלו נשים ואחד כל העולם כולו. והשיחה, הדיבור, זה כוח המחיה את האדם, רוח ממללה, אונקולוס מפרש שמה, נפש חיה, רוח ממללה, הרוח מדברת. וכיוון שנשים מדברות הרבה, אז זה כאילו מוריד להם מהחיות. לא יודע, ככה ראיתי מי שתירץ את זה, ולכן אולי טוב שהם לא ידברו הרבה, כדי שהם יחיו, או אולי יש כאלה שירצו דווקא, שכן ידברו כל אחד, ברור, ברור. אבל הגמרא אומרת בדף פיתת מסכת חולין, האומנם אלם צדק תדמרון, האומנם מלשון אומנות, אלם יעשה עצמו אילם בעולם הזה, זה האומנות של האדם, להיות אילם, האומנם אלם, אפילו בדברי תורה, תלמוד לומר צדק תדברון, עד רבה, מי שמדבר דברי תורה, אם אישה קוראת תהילים, אם אישה מדברת דברי תורה, כמובן שזה מעריך את הימים שלה, הם חיינו ואורך ימינו. אדם הראשון, כשנימת החווה עליו, הוא הלך למערה, הוא הלך וחיפש מקום לקבור אותה, ואז נדף ריח מאותה מערה, והוא התחיל לחצוב במערה, עד ששמע בת קול שאמרה לו, דייקה, עד כאן תחום שבת, אל תחפור יותר. ובאותו מקום שהוא חפר למטה, הוא קבר את חווה אשתו. ושם מי קבר אותו? מי קבר את אדם הראשון? יש אומרים שם, הבן של... יש, לא. יש אומרים שט, הבן שלו, שם זה בכלל שם, זה הבן של נוח. שט, הבן שלו, ויש מי שאומר, הקדוש ברוך הוא בעצמו יתעסק בו, כמו שלמדנו במשנה, בדפת את עמוד ב' במסכת סוטה, שהקדוש ברוך הוא יתעסק במשה רבנו, שנאמר ויקבור אותו בגיא מול בית פאור. ויקבור אותו, את מי הקדוש ברוך הוא קבר? את משה, גם את אדם הראשון לפי הזוהר הזה. חסד לאברהם שואל, במעיין אי נער נון א', ואיך אברהם אבינו מצא את המערה הזאת? אז כשהוא בא ליום שנקברו אדם וחווה במערה, מסתם המערה מעיני הבריות, ואף אחד לא ידע את ערכה. ובאותו יום שהלך אברהם אל הבקר, אל ישמעאל, בנו ליטול ג' פרים, לעשות להם לשונות בחרדל, לערביים, בתחילת פרשת וירא, הלך המלאך רפאל ונדמה לו כמו פר, לכן רפאל, פר אל, פר חזק, אלי הארץ, פר איתן, ואברהם אבינו רדף אחריו, והפר ברח לו, עד שהפר הוביל אותו לתוך המערה, והיה משתדל לקחת הפר והפר בורח, וכשבא אברהם ליטולו, היה הפר נשמט, וכשראה, נכנס למערה, ראה אברהם את אדם וחווה קבורים שם, והריח ריח גן עדן, מיד ידע מעלת המקום וחמד אותו להיות מקום. קבורתו. אם אתם מריחים היום במערת המכפלה ריח של גרביים, אז אתם יודעים מה זה. כן? זה לא אשמתנו. אשמת אומה אחרת. לא אשמתנו. שוט מרכבות ארגמן חלק זין, סימן חף ביורי דעה. שם פלפלתי בעריכות גדולה מהו הסוד של המערת המכפלה, מה הסוד של הקברים, איך הם קבורים, באיזה סדר. לפי הזוהר שלח לך קופסה מחדל לדמוד א', יש שם שתי מנדה אמר. אדם וחווה שרה ואברהם, יצחק ורבקה, לאה ויעקב. זה הסדר. ויש מי שחולק שמה ואומר, למה דווקא הסדר הזה? כי אנשים סמוך לנשים. אדם וחווה, לאת חווה שרה, לאת שרה באה לאברהם. ליד אברהם, הבן שלו יצחק. ליד יצחק, אשתו רבקה. ליד רבקה מי צריך לבוא? לאה. זה הסדר. ככה, ובסוף יעקב. זה הסדר. ושיטה שנייה, אדם וחווה, שרה ואברהם, יעקב ולאה, רבקה ויצחק. שם ביארתי את שתי השיטות האלה. כדאי מאוד לפתוח את התשובה הזאת, היא מרתקת, אולי נדבר עליה בהזדמנות. ומה שבטוח, שהסדר זה לא כמו המצבות שמופיעות למעלה. סדר המצבות האלה שמופיעות למעלה זה דברים בטלים, ודאי שלא שייך כלום, זה מהתקופה הממלוקית. עד היום אנחנו סובלים מהתקופה הממלוקית שהמוסלמים במאה העשירית כבשו את ארץ ישראל, בנו את המסגד שלהם שם על הר הבית ולחטפו את מערת המכפלה גם, והחליטו שהארץ נמצאת שלהם בידם, והם בנו את המצבות האלה מלמעלה, ולמעשה זה דברים בטלים, כל המצבות. אז אין מה לעמוד ליד המצבה של יצחק ולהתפלל ליצחק אבינו, כן? כל מקום שם במערה יכול להיות הרבה יותר אותנטי, בדיוק כמו הקרבה למצבה הזאת של יצחק, לדוגמה. דרך אגב, אחרי אברהם אבינו מצאנו את מערת המכפלה ברמז עוד פעם אחת בתורה. מישהו זוכר איפה? מישהו זוכר איפה? אצל המרגלים. הגמרא אומרת בסוטה למדלת שכלב הלך להשתתח על קברי אבות, וכמובן שהוא הלך לאברהם אבינו. הרמק כותב שכלב היה גלגול אליעזר עבד אברהם, ובא כלב לאברהם אבינו ואומר, תשמע, משה בירך את התלמיד שלו יהושע, אז גם אתה תברך את התלמיד שלך אליעזר. עכשיו אני באתי בגלגול כלב, שאני לא יתה לעצת המרגלים. הם ידעו לדבר, הם ידעו לפתות, תעשה לי טובה, וככה הלך כלב והשתתח על קברי אבות. מי עוד קבור שם בתוך המערה, רבותיי? דף י' ג' מסכת סוטה. הגמרא אומרת, חושים בן דן, ששקל קולפה לקח מקל, טרח, הוריד לעשיו את הראש, והראש של עשיו קבור במערת המכפלה. זה פלא עצום. דרך אגב, היה תקופה שמערת המכפלה הייתה כנסייה, וזה עוד בתקופה של מסעי הצלב, עוד הם הגיעו לשם ובנו כנסייה, ואחר כך המוסלמים הגיעו והוציאו את הביזנטים, את הנוצרים, ואז הפכו את זה למסגד, ועד היום זה ככה. פרקי רבי אליעזר, פרק חפתת, חושים בן דן התיז את הראש שלו בחרב, לא כמו בגמרא, שגמרא אומרת קולפיין, הוא מקל, לא משנה, הוציא את הראש שלו. אז איפה כתוב שזה, נקבר שם? אולי הוציאו את הראש שלו משם. מה צריך את הראש שלו? איפה כתוב? יונתן בן עוזיאל, בראשית נון י' ג' חושים בר דן נטל סייפה וקטה רשע די אסב רשייה, ואב הרשע די אסב מתגלגל עד לגוב מערתה, והיה הראש של אסב מתגלגל לתוך המערה, כמו כדורגל. ואתנח בגובה עטיפה די יצחק אבוי, והיה יושב ליד החק של יצחק אביו, וגוף ראה, והגוף של אסב בלי הראש, קברו בחקל דקפלטה, קברו אותו בשדה שם, איפה שאשר יצר של המוסלמים שם. אבל באמת, הראש שלו גם כן קבור שם. זהו זה. שואל רב יעקב, רבי יונתן, אייב שיט עליו השלום, בא יערו דבש, חלק בית דרוש תדבב. מה זכה אסב שהראש שלו נקבר שם? הרי זה זכות עצומה. מה הוא זכה? אתה אומר כיבוד הורים, אז למה הראש דווקא? והידיים לא כיבדו הורים, והרגליים לא כיבדו הורים. בסדר, אבל כל התורה זה היה מהסתרה אחרה. דף למד א', עמוד א', מסכת שבת. מה היא תכתיבה? היה אמונת איתך חוסן שעות חוכמה ודעת. הגמרא אומרת, והיה אמונת סדר זרעים, איתך סדר מועד, חוסן סדר נשים, משעות חוכמה ודעת, נזיקים קודשים טהרות. ואפילו אם הוא יודע את כל התורה הזאת, אם יראת השם יוצרו, אין היללה. והוא לא היה ירא שמיים, והוא היה צד את אבא שלו בפה ומשקר עליו, איך מעשרים את התבן ואת המלח. הרי זה פשיטה, תפתח עין ב' עמוד ב' במסכת יומא, שהגמרא מדברת שמה כמה חשוב יראת שמיים, שלא יירש את גיהנם. אז אדרבה, זה שהוא למד תורה, זה תרתי לגריאות. זה לא לטיבותה. אז למה הראש של אסב במערת המכפלה, רבותיי? למה? אז כותב רבי יונתן אייבשיץ שהחוכמה נמצאת במוח, והוא במוח שלו ידע שיש השם, יש אלוקים, יש גן עדן, הוא הכיר את כל ספר מעשה מרכבה על בוריו, ידע את גיהנם, את הדין בעולם הבא, ובכל זאת הכיר את בוראו והתכוון למרוד בו. אז לפחות עצם זה שהוא הכיר את בוראו, גם לזה היה מעלה, והשם לא קיפח את שכר השכל הזה שהכיר את הבורא וגלגל אותו להיקבר בתוך המערה. קצת דומה לידיים והרגליים והפנים של איזבל המרשעת, שהייתה מכבדת חתן וכלה ורוקדת. היא הייתה משהו ככה, לא גוף ולא דמות הגוף, אומקלטום כזו, וכל פעם שהיה יוצא חתן וכלה, הייתה עושה להם ריקוד. אומקלטום, הייתה עושה להם ריקודים, וגם הייתה מלווה את המת, וכיוון שהיא גרמה לנבות הישראלי למיטתו, ושבעלה אחיו לקח את הקרן של נבות, כמו שמביא שיבולי הלקט בסימן י', ממילא אכלו את הכלבים את הבשר שלה ולקיקו את הדם שלה, אבל חוץ מהפנים והידיים אז הוא לא קיפח את השכר שלהם. לכאורה אסף צודק, הוא הבכור. הרי למה אסף הגיע לשם כשקברו את יעקב? הוא אמר, סליחה, מה אתם קוברים אותו? אני צריך להיקבר שם. אז לכאורה אסף צודק, הוא צריך להיקבר שם. אלא בדברים רבה כתוב שאסף יעקב חלקו את הירושה של יעקב, של יצחק. אסף לקח את כל הממון ויעקב לקח את מערת המכפלה. קח אתה את הכסף, את הרכוש, את המלון בממילה. קח את הנכסים בדובאי. היה איזה אחד בדובאי, שם גרביים לבנות, והלך בכל הרחובות, וחזר אחרי סיבוב של 20 דקות, הוא מוריד את הגרביים ומראה למצלמה שהגרביים לבנות.
מעניין אם הוא היה רוצה לטבע שכונת הבוחרים 5 דקות, אם בכלל היה נשאר לו גרביים שם. בכל מקרה, מה שמעניין, שלכן יעקב אבינו לקח את המערה, הוא ידע שזה העניין, עניין גבוה, גבוה מאוד להיקבר שם. מי עוד קבור שמה? הרמב"ן, לא פחות ולא יותר, רבנו משה בר נחמני, מגדולי רבותינו הראשונים, ספר שבחי ירושלים, ליבורנו תקוף ממאי, כותב כך, סמוך למערת המכפלה מבחוץ, איפה שהאבן הפינתית, קבלה מזקני העיר שהרמב"ן קבור שם בעצמו, והוא כתב לבנו נחמן, שדרך אגב הוא לא היה ברסלב, לבנו נחמן שהלך לחצוב לו קבר בעיר הקודש חברון, ומקובלים מסכנים ששם הוא נקבר אחרי אותה אבן. אבל רבי דוד קומפורטי בספר קורא הדורות בפרק ג' כותב שכשעליתי לירושלים אמרו לי תושבי העיר שקבלה בידם מסכנים כי בבית הקברו תחת שיפוע הער שתחת כפר סילואן קבורים 3 גדולי עולם, הרמב"ן, המורדכי ורבנו עובדיה מברטנורה, ולפי הקבלה הזאת הרמב"ן קבור בירושלים ולא בחברון. דעה שלישית, איפה הרמב"ן קבור? בספר סדר הדורות ד' אלפים ת' ת' קופנו ד' דבי, שהרמב"ן נקבר בעיר אקו לרגלי העיר. אז תבחרו מה שאתם רוצים, איפה שהוא קבור, אבל אם זה נכון הקבלה הראשונה, אז גם הרמב"ן קבור שם בתוך המערה או מתחת לאבן, ככה לפי הספר של שבחי ירושלים. אחד מהנושאים המפורסמים שהיו בעם ישראל, והוא היה תייר גדול שהיה בימי הביניים במאה ה-12, והלך לכל המדינות וכתב את רשמי מסעותיו על הספר, היה רבי בנימין מתודלה. עכשיו, הוא היה בהמון מקומות, הרבה יותר אני חושב מהרב חידה, המון מקומות. מדינות באירופה, ביוון, הבלקן, איי הים התיכון, ארץ ישראל, סוריה, בבל, תימן, פרס, הודו, מצרים, זה מה שהספקתי לראות שם בספר, איפה הוא ביקר, ביקר בעשרות עשרות מקומות. וכל מקום שהוא הולך הוא כותב את מי הוא רואה, את מי הוא פוגש, על סוג הקהילה, מי היה שם, משהו, ספר מאוד מרתק. הספר מהווה מקור מאוד מאוד חשוב למקומות, זמנים, אנשים, כמויות, משקלים, הוא מביא המון אינפורמציה על התקופה שלו של ימי הביניים, אני מדבר במאה ה-12, זה רחוק מאוד, והוא זכה לפופולריות חסרת תקדים הספר הזה, והתפרסם בלמעלה מ-30 מהדורות, כמעט בכל השפות שאירופה מדברת, אתה מוצא שם את הספר הזה, כי גם הגויים משתמשים בספר הזה להביא ממנו ראיות. והוא כותב שם בספר הזה שלו, מסעות בנימין, הוא כותב כך, במערה השלישית מלמטה, זאת אומרת קומה מינוס אחת, מינוס 3, ירד למטה, מדליקים שם עששית אחת בכל יום ובכל לילה על הקברים, ושם חביות הרבה מלאות בעצמות מעם ישראל, שהיו מביאים שם כל אחד את עצמות אבותיו ומניחים אותם שם בתוך החביות למשמרת. אז אתה רואה שלא רק האבות הקדושים קבורים שם, ולא רק הראש של עשיו קבור שם, ולא רק הרמב"ן קבור שם, גם עם ישראל היו שמים שם את העצמות של המתים שלהם, נמצאים שם בתוך הקברים. אולי השמוע הכי מפתיע מי קבור שם, זה מה שמביא ספר התמונה, שגם משה וציפורה נקברו בתוך מערת המכפלה. כמה? עכשיו, ספר התמונה היה מהקדמונים המקובלים, הוא לא היה קטיל קנה באגמה, ומביאים אותו כולם. איך יכול להיות שהוא כותב שמשה, אבל כתוב יקבור אותו בגיא מול בית פאור? מה אתה אומר לי שהוא קבור? אז ראיתי מי שתראה שאחרי שמת משה, מלאכים לקחו את הגופה שלו והביאו אותו למערת המכפלה וקברו אותו שם. טוב, הבוחר יבחר, נראה לי קצת דחוק. כן ראינו את רבי עקיבא שמת בבית הסוהר, ואחרי זה בא אליהו הנביא ונטל את הגופה שלו והרים אותו, ובא רבי יהושע בן כורחה ושואל אותו, אבל אתה כהן, איך אתה מרים אותו וכו'. אתה רואה שכן קיים מציאות שמלאך מרים גופה ושם אותו במקום אחר, אבל אני לא יודע, לי נשמע קצת דוחק, נגיד, טוב, יכול להיות, אם כתוב, כתוב, אנחנו מורידים את הראש. אבל וקודם כל הרב חידה מביא את השמועה הזאת בספרו חומת תנ"ך, על פרשת חיי שרה, והוא כותב איפה הרמז, מערת שדה המכפלה, ראשי תיבות משה. אז הנה יש פה רמז שמשה רבנו קבור בתוך המערה, נייס. בשו"ת מרכבות ארגמן חלק ב', סימן א', הערכתי שם בעניין פתח אליהו, ושם בסוף הפתח אליהו הבאתי את השמועה הזאת של ספר התורה שמביא, ספר התמונה שמביא מרן החידה, ואמרתי שזה דוחק, דוחק לכאורה, ותרצתי על פי הזוהר, זוהר פרשת חוקת, קוף פי גים למוד א', הזוהר כותב, משה נקבר בהר העברים, ולמה נקרא שמו הר העברים? כי יש שם שתי מעברים, בין הקבר של משה מלמטה יש מערה לקבר באור האר אצל אהרון, ולקבר של מרים, ומהקבר של מרים ואהרון יש עוד מערה, והחוט המשולש לא במהרה ינתק, כותב שם הרמק, ומהקבר של משה עוד מערה למטה לחבר אותה לשני חברון, אז ממילא למערת המכפלה, אז ממילא אולי אפשר ליישב ככה קצת יותר בניחותה את ספר את ספר התמונה שכתב שמשה קבור במערת המכפלה. באמת הוא קבור בעבר הירדן, בעבר הירדן בערבות מואב. איי, משהו אמר שהוא קבור במערת המכפלה, זה נקרא קצת מערת המכפלה, כי יש שמה, כי יש שמה מערה שהיא קשורה. זה ככה נראה לי לתרץ, וככה פירשתי את הפתח אליהו. הפתח אליהו שמה אומר שמה, אילאין שימעו, אינין דמכין, דמכין זה ישנים, דחברון וראיה מאמנה. מי זה ראיה מאמנה? אז עכשיו ככה צריך לקרוא את זה. עליונים שמעו, אלה ישני חברון וראיה מאמנה שגם הוא מישני חברון. לפי ספר התמונה. הבנתם? נייס? לא משנה, אם לא אהבתם, לא, אל תגידו לי. רבותיי, זה יכול להיות נחמד, אבל מה עם ציפורה? אלא אם כן אומר שציפורה קבורה עם בעלה. אבל לא מצינו בתורה שציפורה מתה באותו מעמד של משה. טוב, היא לא מתה, וכשהיא מתה, לקחו אותה לשם להיקבר. נגיד. לא יודע, צריך לתרץ את זה. רבותיי, מי בנה את, את המבנה המרשים שמעל המערה? אז קודם כל, אי אפשר להתכחש שקיימת זיקה אדריכלית מובהקת בין הבנייה של מערת המכפלה למתחם של הר הבית. זה, רואים את הבנייה, רואים את הסגנון, את גודל האבנים, את הסיטוט האורודיאני המאפיין את הבנייה האורודיאנית שיזם וקידם בכל עוז הבנאי הגדול הלא הוא אורדוס, שהקים מפעלי בנייה עצומים. אתם זוכרים שעשיתי לכם פה שיעורים על איפה כלי המקדש, והגענו לאורדוס שהיה עריץ אכזר ונורא, אבל מידך גיסה הוא היה בנאי דגול בעל יוזמה לבנייה כמעט חסרת מעצורים. משהו מדהים היה אורדוס, בנה את האורודיון, בנה את בית המקדש כמו שמובא בבבא בתרא בדף ד', בנה את כל ירושלים. הוא לא עשה אותה אליה קפיטולינה, הוא לא בנה את הקרדו, זה אחר כך הנבל אנדריאנוס עשה אותה, אבל הוא בנה פה תיאטרון בירושלים, הוא בנה את כל קיסריה, הוא עשה המון, המון בשביל הפיתוח, הפיתוח של הארץ, קצת כמו ראש עיריית ירושלים, שעושה בלי סוף חפירות פה בירושלים. לא יודע, כל מקום פה חופרים. מישהו פעם אמר לי שאבא שלו בא לו בחלום ואמר לו שיש אוצר בירושלים, אז הוא מחפש את האוצר. חופר כל מקום. לאן זה? לאן הם רוצים להגיע? לצ'יינה? צ'יינה חופרים עמוק, מחפשים את גיהינם. אבל הוא, לא יודע. בכל מקרה רבותיי, אז יש אומרים שבנה אותו אורדוס, ורבי אשתורי הפרחי, הוא כמובן היה מרבותינו הראשונים, אחרוני הראשונים, אבל זה ספר חשוב ביותר, כפתור ופרח, ספר חשוב ביותר, מלא באינפורמציה עדכנית אותנטית לתקופת הראשונים. פרק י' א' הוא כותב, סביב המערה מרובה ריבוע גדול, חומה גבוהה מאבני מקום בית המקדש, לא פחות ולא יותר, האבנים שבנויה המערה יש מהם מאבני מקום בית המקדש, הובילו אבנים כדי שיהיה שם קדושה נפלאה של הר הבית. זה קצת דומה לשווי עטיב דנערדאה, אתם זוכרים את הבית כנסת בבגדד, הבית כנסת הגדול שהבן איש חי היה מדבר שם בארבע שבתות השנה? אז בבית כנסת הזה כתוב שיהויכין עוגלה במגילת אסתר, והוא לקח איתו אבנים מבית המקדש ואפר מבית המקדש, והגלה את זה יחד איתם לבבל, וקבעו את האבנים בקיר, וכל מי שהיה רוצה ישועה היה הולך ליד האבן ומתפלל ומנשק אותה ובוכה על ירושלים ועל הצרות שלו, על הילדים, על הפרנסה, אשתו שמשגעת אותו, לא משנה מה, אבל הוא היה מתפלל שם. היה איזה קדושה, זה קצת דומה למה שמצינו על יוסף הצדיק. למה שיקעו המצרים את ארונו של יוסף בנילוס למה שהתברכו מימיו, גמרא סוטה בדף י' ב', וכל מי שהיה לו צער ובעיות, היה הולך ליד הנילוס והיה שופך דמעות והיה מתפלל כאילו לא לנילוס, אלא ליוסף שנמצא בתוך הנילוס. יש איזה רצון גם למשהו גשמי, גם שהאלוקים שלנו הוא אבסטרקט, אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, הוא רחוק מאיתנו, אבל אנחנו גשמיים ואנחנו מחפשים להתאפס על משהו גשמי. אז אנחנו היום מתרפקים על הכותל ועל קברות צדיקים, אבל כשהם היו בגלות לא היה להם על מה להתרפק, אז התרפקו על ארונו של יוסף ליד הנילוס, הם לא ראו את הארון, והם התרפקו כמובן על אותה אבן, וגם רבי שלמה מוסיוף, שהוא בנה את הבית כנסת שלו פה, עד היום זה אחד המקומות הכי ביזי בעולם. זה למעלה מ-100 שנה המקום הזה פעיל, בלי סוף מניינים, בלי סוף שיעורי תורה, ורבי שלמה מוסיוף רק עולה ועולה שם למעלה. איך זכה לזה? הוא הביא אבן ממקום בית המקדש, מי שיכנס למוסיוף בצד שמאל יש שלט קבוע בקיר בענק, וכתוב שמה שהאבן שנמצאת בפינה בצבע אדמדם זו אבן ממקום המקדש. אז גם ככה היה במערת המכפלה, הביאו אבן. יש אומרים שהמקום הזה נבנה עוד לפני הורדוס על ידי הילני המלכה, הילני, הילני, מלכת חדייב. חדייב זה מקום מושב ליד עיראק של ימינו, ושם הילני המלכה החליטה שהיא רוצה להתגייר, היא והבן שלה מונבז. הם היו עשירים כמו קורח, הרי הם היו מלכים. היו מלכים, היא והבנים שלה, והחליטו להתגייר, אבל הם לא רק היו מלכים, חזרה על מזכירים אותם בכל מקום לשבח. אין את מונבז, אינני, והגמרא אומרת שמונבז היה מחלק אוצרות דף י' בבא בתרא מהכסף שלו לעניים. אמרו לו, מה אתה עושה? אמר להם, מה אתם רוצים? אמרו לו, אבותיך שומרים ואתה מבזבז, אבותיך כנסו ואתה מפזר? אמר להם, אבותיי שמרו לאחרים, אני שומר לעצמי. אבותיי גנזו במקום שהיד שולטת, אני שומר במקום שאין היד שולטת. עד היום, איפה כל הממון של מונבז? איתו, למעלה. איפה משה רבנו, שכשכל ישראל התעסקו בביזה, הלך משה והתעסק בארונו של יוסף? איפה המצווה שלו שהוא הלך והתעסק עם ארונו של יוסף? איתו, יחד איתו. אז מי שעושה מצוות, אוסף צדקות, זה יחד איתו, שמה עולה למעלה ביחד איתו. אז אלני המלכה התגיירה, והיא נדרה שאם יבוא הבן שלי מהמלחמה, אני אהיה נזירה 7 שנים. והבן שלה ברוך השם מונבס, חזר בריא ושלם, אפילו one scratch, היא לינגה. No scar. אין לו שום scar. צלקת. Scarface. ואין לו שום צלקות. חזר לחדייב, אמא שלו, אחרי הגיור שלה, אמרה אני נזירה 7 שנים. עכשיו להיות נזירה 7 שנים, זה אומר לא להסתפר, לא להתגלח. טוב, תלוי מי צריכה להתגלח. לא להסתפר, לא להתאמה למת, לא לאכול ענבים, ולא זגים, ולא כל דבר מחרצן ועד זג, מכל דבר היוצא מהכרם. 7 שנים. טוב, גמרה את 7 השנים שלה, באה לארץ ישראל, עשתה עלייה להביא את הנדרים שלה, אחרי שהיא, את כל הקורבנות. אחרי שהיא מביאה את הקורבנות, יכולה להוריד את השיער, להתגלח, להתקלח, להסתדר, ונגמר, ועשתה את זה. באו, אמרו לה, בית הלל, בחוץ לארץ היית נזירה? אין נזירות בחוץ לארץ. עכשיו את צריכה לספור עוד 7 שנים. אומרת הגמרא, 14 שנה לא הסתפרה, לא נטמעה למתים, לא הלכה קברות, 14 שנה. וביום האחרון של ה-14 שנה, באה להביא את הקורבנות שלה להר הבית, ולא שמה לב ונטמעה למת. וכתוב בפסוק, אם נטמעה למת, הימים הראשונים יפלו, והצפרה עוד 7 שנים. 21 שנה הצדקת הזאת הייתה נזירה, מי יודע לאן השיער שלה הגיע. לאן השיער שלה הגיע, הייתה בטח יכולה לעמוד על מגדל, שהתאפסו לה על השיער, אני יודע. ראיתם הרבה סיפורים, אני מבין. אבל השיער שלה, האמת שהיא יכלה להקל, הנזיר מקל, וחוץ מזה יכלה להישאל על הנדר. לא ידעתי. לא ידעתי שאסור בחוץ לארץ. אז אני לא רוצה את הנדר. כמה אמיתית היא הייתה, איזה קבלה. יש אנשים מקבלים על עצמם קריאת שמע על המיטה ונרדמים. מקבלים על עצמם קריאת שמע על הנדרים. מקבלים על עצמם לא להסתכל על בחורות ומסתכלים. מקבלים על עצמם, וזאת היא קבלה, קיבלה על עצמה קבלה להיות נזירה ועמדה בזה. והגם שהיא יכלה להישאל על נדרה, לא רצתה. רצתה לקיים. היא בנתה, זה מנדה אמר שני, שהיא בנתה למעשה מכסף שלה, לא שיהיה לך שמה אבנים, אבל היא יזמה את הבנייה של המבנה שמעל המערה. אתה לא רואה מערת המכפלה, אתה נכנס למבנה, איפה מערה? המערה למטה. רק יש מבנה על המערה, אז אתה לא נכנס לשם. עוד דעה מפתיעה מבנת המערה, נקדים שהמקום הזה מקודש גם למוסלמים. הם קוראים לו אל חרם אל אברהמי אל שריף. אל חרם אל אברהמי אל שריף. המקום הקדוש של אברהם. מה לכם ולאל אברהמי אל שריף, אברהם הקדוש? מה לכם ולא? הם הילדים שלו. מה להם ולא? ישמעאל, זה לא הבן שלו? אז הם גם הילדים שלו. הוא אבא שלהם. אז במהלך הדורות יש לנו גם ספרי היסטוריה לא רק מנושאים יהודיים, גם מנושאים מוסלמים. הנושא המוסלמי אבו אל-בטוטה. בטוטה, בטטה. עבר בחברון במאה ה-14, ביקר במאמרת המכפלה ושאל את גויי הארץ אשר שם במוסלמית, בערבית כמובן, שאל אותם מי בנת המערה. אז השיבו לו שעל פי המסורת ציווה שלמה המלך על הג'ינים. שדים שהם יבנו את המערה והם אלה שהרימו את המסעות הכבדים ואת האבנים והרימו ובנו את המערה. אזוי, כן. בפרט שזה בא ממקורות מערוצי, לא מערוצי הקודש, ממקורות מוסלמים. אז הג'ינים, אולי הוא שפשף את המנורה גם, אם כבר. Welcome master. מה אתה, לזה ג'יני, אתה מג'נוני אולי, זה ג'יני. אבל אולי יש דברים בגו, אולי יש דברים בגו. אני שואל אתכם, יש אבנים בכותל המערבי למעלה מ-500 טון, איך הצליחו להרים אותם? אין מנופים. היום מנופים של היום אני מסופק איך יכולים להרים אבנים של 500 טון ולמעלה. יש שם האבן האוטובוס, זה האבן הכי גדולה בעולם, ביצוק אחד הרימו אותה למעלה. ואני רק רוצה לתזכר את כולכם פה שהמפלס של הכותל שאתם רואים אותו היום היה הרבה יותר למטה, ומי שיכנס לתוך המערה ויסתכל למטה, יש שם רצפה מזכוכית, יראה מאיפה המפלס מתחיל, איך הרימו את זה קילומטרים למעלה, וזה מאות מטרים למעלה, וזה אבנים שלא נתפס. עכשיו, כדי לייצב את זה, הם שמו אבן, נגיד, בקורנר שמו אבן ענקית מפה, ככה, ועוד אבן ענקית מפה, וסידרו את זה בסדר פירמידלי, של פירמידה. למה? זאת היא קצת יותר בפנים, זאת היא קצת יותר בפנים, כדי לתת לזה סטייבל, יציבות איתנה שיעמוד ברעידות אדמה. אתם רואים שעד היום הכותל הזה לא נחרב. למעשה הם עשו את זה בכל הארבעה, רק זה נשאר, כיוון שאורדוס פיקד על הצבא שלו להחריב את כל ירושלים, אחרי שהצבא של המורדים גרמו לו לעבדות קשות. דיברנו על זה גם כאן, שעשינו על זה שיעורים. אז אתה רואה, איך הרימו את זה? מישהו יכול להסביר לי איך הרימו את זה? קושיה, עצומה. זה למעלה מ-500 טון כל אבן. איך הרימו את זה? יש שם אבן של 650 טון. איך אפשר להרים את זה? מה תגיד לי? לא, עשו גלגלים מעץ והרימו את הגלגלים. יאי, אלקי בקי, איזה גלגלים מעץ? אתה רוצה להגיד לי שאפשר להרים גלגלים מעץ כזה כובד של 500 טון? אי אפשר להרים את זה. קושייה עצומה. אז פתחתי במדבר הבא, תראו מה שם זימן לי. יאי, 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 יאי. פרשת נשוא, פרשת יהודה, את שתי תירוצים. בנו בניתי בית זבולך מכון לשבטך עולמים. אמר רבי יעקב ברידי רב יהודה בר רבי יחזקאל. הכל מסיים למלך. יש המלך, שלמה המלך. לא עזרו לו כולם? הוא היה פוקד על כולם והיו עוזרים לו. כל שכן הכל מסיים למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אפילו רוחות, אפילו שדים, אפילו מלאכים. והם אלה שעזרו להרים את האבנים האלה לכותל. שדים, רוחות, מלאכים. ג'יני אין דה באדל יצא ועזר להרים. או שדים. או. אמר, כן, בית מקדש עם דלת עוזר. לחומות, לא למקדש עצמו. המקדש עצמו זה בנאים יהודיים, שרק כהנים יכלו לבנות את זה, כי הם היו נכנסים שם. אז כנראה שאנחנו מהשינדל, יכול להיות. זה תירוץ ראשון. איך יכול להיות? שינדלדים. אמר רבי בריחי אקטיב והבית בהיבנתו אבן שלמה מסע נבנה, בהיבנתו מאליו היה נבנה. אבן שלמה מסע נבנה מלמד שהייתה אבן מסעת את עצמה ועולה וניתנה על גבי הדימוס. על גבי השורה האבן ריחפה והרימה את עצמה והתיישבה. ניסים הוא מנהל את הכל. אתה רואה שזה נס גמור. אז עכשיו יש לך שתי דעות איך הרימו את האבנים. או שהאבן הייתה מסיעת עצמה, או שהשדים הרוחות עזרו. אז אם שדים עזרו, אולי מה שאומר אבן בטוטה בשם אותם מוסלמים ששדים עזרו לבנות את המערה, אולי זה לא כזה הזוי. אולי זה גם מסורת יהודית שרק הם מסרו אותה. אבל קצת דוחק, כי מלא בית המקדש, מקום של הקדוש ברוך הוא, אני מבין, צריך לבנות כזה מונומנטום עצום ומפעים, אבל מערת המכפלה, ואם היה שם מבנה פחות, אז צריך שדים, צריך לשדד מערכות הטבע, אבל כבר הייתם יודעים שרב יוסף בגמרא בפסחים אומר שהיה לו יוסף שידה, היה לו אחד שד שהיה העוזר שלו. אז אם זה ככה, שדים זה הדבר שמצוי. אמרו לי כמה תימנים שהם ראו שדים בתימן. היו הולכים בתימן, שדים, היית רואה אותם לפי הרגליים שלהם. אז כנראה שזה היה דבר מצוי. אז כנראה שיש לשדים כוח על טבעי והם הרימו את האבנים, ואולי אם הם היו כל כך מצויים, אז אפשר לבקש מהם לבנות גם את מערת המכפלה. טוב, יכול להיות. שלמה המלך הכניע את מלך השדים, נכון? שם חטא מסכת גיטין עמוד ב' למטה, ואולי באמת שהוא הכניע את השמדאי, אז כל השדים היו תחת שלמה המלך, וזה מה שהוא אומר, עשיתי לי שדה ושדות. אז יכול להיות שהוא באמת, יכול להיות, אוקיי. אבל לפי זה המבנה הוא הרבה יותר קדום. אורדוס היה, הוא נפטר, מת על מיטתו 4 לפני הספירה. אורדוס. מלכת חדייב אלני התגיירה הרבה אחרי, היא הייתה אחרי הספירה, היא הייתה בזמן הבית שכבר היה בנוי וכבר שימש והכל, ואילו שלמה המלך היה הרבה לפניהם, איזה 500-600 שנה עוד לפניהם. אז ודאי שיש לנו יש לנו קושיות על התיארוכים שיש כאן למקום הזה. החלל התת-קרקעי מתחת לאדמה הוא המרתק ביותר, והוא המפתיע ביותר מה מתחולל שם מתחת לאדמה. לאחר מלחמת ששת הימים, הוריד בכיר בשבק יהודה ארבל אל החלל שלמטה את הבת שלו בת ה-13 מיכל. ומיכל הילדה נכנסה והשתלשלה בתוך המערה, כשהיא נושאת בידה פנס, וכמובן לא מצלמה, אז כל מצלמה היה כזה דבר, היא לא הייתה הולכת עם הפלאפון שלה ומצלמת, וחבל, אבל היא כמובן, מצלמות לא היה שייך, לא היה תיאורה, מה שהייתה מצלמת היה רק חושך גמורים בכלל, והוא החליט, האיש הבא כזה, לשלשל את הבת שלו. כנראה לא הייתה חשובה לו כל כך, אז מה שקרה יקרה. לא יודע, אולי יצאה על האמא, לא יודע. אבל מה שמעניין, איך אתה נותן את הבת שלך לדבר הזה? אני נשגב מבינתי הסיפור הזה. וזה עדות קיימת, כן? זה לא היה מזמן, לאחר מלחמת ששת הימים. אתה נותן לבת שלך להשתלשל אתה? מה אתה נותן לה להשתלשל? אז אולי הפתח היה, תעשה דיאטה. תביא איזה אחד החיילים התכלילים שלך שיכנסו בפנים. אתה מביא את הבת שלך? מה זה, עקדת מיכל? לא יודע, מה? ואם היה שם, פתאום היא הייתה מזיזה את האבן? לא, אין דברים כאלה? אני חושב ראיתם הרבה אינדיאנה ג'ונס. אבל אם היא הייתה עוברת ופתאום, פתאום היא הייתה דורכת על איזה בלטה? ופתאום הכל היה נסגר עליה, או שפתאום מים היה עולה ואז היא צריכה, אני לא יודע מה, ראיתם הרבה רעיונות יש לכם, ברוך השם, אתם יצירתיים, very creative. אך השם ירחם עלינו. בקיצור, מיכל הקטנה ירדה לתוך המערה למטה, סיירה בחלל, ובחלל שם למטה, לא בחלל, וצילמה את מה שיכלה לצלם, והצוות שהיה איתם עשו סרטוטים של הצילומים שלה, ובעקבות הסיור הזה פרסם משה דיין, מי הוא היה? מי הוא היה? שר מה? שר הביטחון. מאמר ראשוני ובו תיאור של כל המערכת התת-קרקעית שהולכת מתחת למערת המכפלה. היום כבר הביאו שם ציוד של רדאר חודר קרקע, וזה הרבה יותר מרתק. זה אותו ציוד שצהל דרכו מגלה מנערות טרור בעזה, הביאו את הציוד הזה למערת המכפלה עם רדאר חודר קרקע כדי לנסות בצילומים לראות את כל, את כל מה שקורה שם. והצליחו. וכשהביאו את הרדאר חודר קרקע הזה אחרי שניסו אותו על הפירמידות במצרים, הביאו אותו גם לכותל המערבי בתקופה של הרב יהודה גץ, רבה של הכותל המערבי, והציוד נכבה. והם מדליקים ונכבה, ומדליקים ונכבה. אז הבינו שזה לא הרצון האלוקי. בשנת 1981 ירדה לחלל התחתון של המערה קבוצת מדריכים ממדרשת חברון בקריית ארבע, תיארו את הקומה שיש שם למטה, שהיא מערה כפולה. במערה פנימית התגלו כלי חרס, שהם לקחו איתם כלי חרס, הביאו אותם לפרופסורים, אני יודע מה, באוניברסיטה, ובדקו את התיארוך מאיזה שנה הכלי חרס נמצאים, והגיעו למאות התשיעי שמיני לפני הספירה. זאת אומרת, זה מקום, זה זמן מאוד מאוד עתיק. זה לפי זה הולך כמו אורדוס. שמיני תשיעי, אורדוס נפטר ב-4 לפני הספירה. אתה מדבר 5-6 שנים עוד לפני שאורדוס נפטר. הביאו משם חרסים, אולי יש שם חרסים עוד יותר עתיקים, וזה יקיים את הג'ינים שדיברנו עליהם. מהתקופה הממלוקית החליטו, הממלוקים המוסלמים החליטו, נאסר על יהודים להיכנס למערת המכפלה. מנוע דג'אווה. יש פה עוצר, היהודים לא ייכנסו. רוצים להיכנס? בנו להם מדרגות בכניסה, רק עד המדרגה השביעית אתם תעמדו שם ותתפללו. יותר מזה, אם השומר המוסלמי יתפס שהוא הניח לאיזה יהודי להיכנס, מי שנכנס, כולל השומר, שתיהם אחד דתם להמית. והמוסלמים בשנייה מרימים את הסייף שלהם, פלאק, חותכים, אין להם שום בעיה. אז אף יהודי לא נכנס 700 שנה למערת המכפלה. 700 שנה לא נכנס מהתקופה הממלוכית. במלחמת ששת הימים, בכיבוש, שבו היהודים להתפלל למערה אחרי 700 שנה שהייתה הכניסה אסורה. פעם ראשונה שנכנסו, נכנסו קבוצה של חיילים לוחמים שהיו רעבים, עייפים, מרופטים, חלק מהבגדים היו קרועים, בתוספת של כמה מפקדים בכירים שנכנסו לתוך המערה, ביניהם יצחק רבין, עוזי נרקיס, שהיה אז אלוף פיקוד מרכז, וברלב. הם נכנסו בתוספת כמה רבנים שהתרגשו מאוד ונסו עד לשם, ובראשם הרב מרדכי אליהו, ונכנסו בפעם הראשונה, אחרי מלחמת ששת הימים, נכנסו למערה. והחיילים היו פצועים, עייפים, רעבים, נפשם בהם תתעטף. ישבו שם על השטיחים המוסלמים. ישבו שם על השטיחים, וניסו להירגע קצת. ואכלו ושתו על השטיחים, וחלק נרדמו ושמו את הפקלאות שלהם ונרדמו. פתאום יצא השייח של המערה המוסלמי, והתחיל לצעוק עליהם. רבארה, הכל בערבית הוא מדבר, על היחד. אללה רבארה, תצאו מהמערה, אתם לא מכבדים אותה. מה עשיתם פה, מערת פריצים? אנחנו נכנסים למערה, מורידים את הנעליים שלנו. אתם ככה, תצאו. כולם שתקו, אף אחד לא יודע מה לדבר. עצבני. אבל הרב מרדכי אליהו לא שתק. הוא הבין ערבית, כמו שהבינו כל המפקדים שם ערבית. יצחק רבין, אני ספק ספקה אם הוא הבין ערבית. אבל עוזי נרקיס הבין ערבית. וכל האחרים כן הבינו ערבית. ואז הרב מרדכי אמר לו, אל סלאם עליכום, אסמי מרדכי, שו אל אסם אל קרים, מה השם שלך? אמר לו, אנא אסמי אל שייך. ברה, ברה, אמר לו, אסקט, אללה יחדק, אסקט. אסמה יא חביבי. הוא מדבר איתו הכל בערבית, כן? יש גבול כמה אני יכול ללמוד ערבית כדי להגיד לכם את זה. לא ציפיתם שיחה שלמה בערבית. למרות שאבא שלי מדבר ערבית רהוטה, ממש, כמו שאני מדבר עברית, הוא מדבר ערבית, משהו פלא. אני זוכר שהייתי ילד קטן, אבא היה מדבר עם סבתא רק ערבית, כל הזמן הם מדברים רק ערבית, רק ערבית, ממש. אז זה היה נראה לי מוזר, התביישתי בזה, מה אבא מדבר ערבית, אבל היום חבל, אני אומר, חבל שהוא לא לימד אותנו לדבר ערבית. ואז שאל אותו הרב מרדכי אליהו, תגיד לי, אתה יודע שאם יבוא משרת לפני המלך עם בגדים מרופטים, אז אוי ואבוי לו ולנפשו, אחת דתו להמית, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש צק. אז אוי ואבוי. אבל אם הילד לא היה בבית של אבא שלו ואימא שלו שנים, ופתאום נמנע ממנו, נחטף, ופתאום נכנס בחטף לתוך הארמון של אבא ואמא שלו, מרופט, מתונף, מסריח, עייף, רעב. אבא ואמא שלו, מה יעשו? יצעקו עליו, מה באת לחלל פה את הקודשים? יתפסו את האבא ואת האמא שלו, אבא ואמא שלו יתפסו אותו ויחבקו אותו וינשקו אותו. יא אסמה יא אלשייך, אברהם זה אבא שלנו, הוא שרה אמא שלנו, אנחנו מתנהגים פה כמו בבית. אתם בני אלפתמה, אתם באלפתמה בני השפחה, אגר. אללה יחדם. מתנהגים כמו המשרת, אז תורידו את הנעליים בכניסה. ככה אמר להם, השייך שתק. ברור, יצחק רבין ורוזי נרקיס אמרו לה, אמרתי לך, מה עשית? אנחנו רוצים דו-קיום איתם, רוצים שלום, אתה הכנסת אותנו לצרות? מי יודע עכשיו אם הוא לא יקרא לכל המוסלמים עם הנבוטים שלהם יבואו יעשו עלינו לינץ'? מה עשית? אמר להם הרב מרדכי, צריך לומר להם את האמת לערבים, רק ככה הם מבינים. תעשה איתם כפפות של משי, יאכלו אותך. התווכחו המפקדים עם הרב מרדכי אליהו, פתאום ראו את השייך יצא מהחדר, יאל חכם, תסלח לי, תמחה לי, ימותו המוסלמים. פנה למפקדים, אמר להם, אתם רואים, אני גדלתי עם הערבים בירושלים, בעיר העתיקה, תאמינו לי, רק ככה הם מבינים. תהיה איתם ככה, הם יורידו את הראש. תוריד את הראש, אוכלו אותך. זה הרב מרדכי אליהו, הסיפור איתו מה שהיה שמע במערת המכפלה. בקיץ 67 החליט הרב שלמה גורן, הוא היה הרב הראשי, לקבוע במערת המכפלה פעם ראשונה ארון קודש וגם ספר תורה, ותקע שמה על המערה מלמעלה דגל ישראל. למה? כי הוא חשש משר הביטחון משה דיין שיחזיר את כל המקום למוסלמים כמו שהוא עשה להר הבית. דרך אגב, אם אתם רוצים לדעת מישהו מהציונים שגרם את הנזקים מהכבדים שהיה לעם ישראל, זה המשה דיין הזה. צרות שהוא עשה אחרי שכבשו את ההר, הוא הרגיש באופן מאוד אומני את הרגש המוסלמי, זה מקום קדוש למוסלמים, מסר להם את המפתחות של ההר, בלי לקבל כלום בתמורה, בלי שום דבר, רק נתן להם שאת הביטחון של ההר ממשלת ישראל תטפל, וכל השאר עבודת הפולחן שלכם. רגע, מה, מתים חיילים מתו סתם חינם? איך אתה מוסר את זה? רק מה? ההירואיות שהוא קיבל ממלחמת ששת הימים, אני כבר לא מדבר על העתיקות שהיו לו בבית מאחורה, וכולם יודעים, כולם יודעים. אז עכשיו הרב שלמה גורן פחד, בוא נעשה פרו מוסלמים, אולי יש לו זיקה למוסלמים, מה איתנו? עכשיו מה יקרה? כמו שהוא מסר להם את הר הבית, הוא ימסר להם את מערת המכפלה, ולכן צריך לשים רגל שם. אז מה עשה הרב גורן? שם שם ארון, דגל ישראל, ואמר להם, בואו נעשה פה מניינים, נתפלל. טוב, הרב, אחרי מספר ימים, התוודע הדבר למשה דיין, ושלח לו מיד להסיר את דגל ישראל, ומיד להוציא את הארון קודש, וכל יהודי שיכנס למבנה חייב להוריד את הנעליים שלו כמו שמקובל במסגד. תראה מה זה, תראה זה מקומם, איפה הוא עכשיו? שיהיה להורדת נשמתו, איפה הוא עכשיו? אז הרב גורן מאוד נאבק על ההחלטה הזאת, ואז הושעתה הפקודה של משה דיין, והיו מאבקים בתוך הכנסת על הסוגיה הזאת, על מערת המכפלה, ובסוף ברוך השם הותר ליהודים להתפלל שם במערת המכפלה. מה נעשה שהיה שם טבח נורא ב-1994, עם את מי הרגו שם? גולדשטיין. הרגו את גולדשטיין, רצחו אותו המוסלמים, ואז החליטו הממשלה לחלק את המערה לשתיים. ו-20 ימים המערה, כל המערה שייכת ליהודים, ו-20 ימים אחרים כל המערה שייכת למוסלמים, ואף יהודי לא יכול להיכנס, זה הסטטוס קוו. איזה ימים המערה שייכת סליחה, 10 ימים. איזה 10 ימים בשנה המערה שייכת ליהודים? 2 ימים של ראש השנה, יום אחד של עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, יומיים חול המועד סוכות, שבת חיי שרה, יומיים חול המועד פסח, ערב ראש חודש אלול. אז פותחים לנו גם את אוהל יצחק, לא יודע אם הייתם שם, ושם למטה יש את את הפתח למערה התחתונה, איפה שנפל החרב של רבי אברהם אזולאי עם הסולטן, עם הסיפור הידוע. זהו. ועוד 10 ימים אחרים בשנה, שזה 10 ימים של החגים המוסלמים, פותחים להם את כל המערה, וכל היהודים לא מורשים להיכנס לשם. ככה זה הסטטוס קוו. זה היה ב-25 בפברואר 94 שנהרג, נרצח ברוך גולדשטיין, ובעקבות הרצח שלו החליטו על החלוקה הזאת של המערה. רבותיי, המערה הזאת יש לה קשורות למסורות רבות, הרבה מסורות ביהדות. אין לך ספר בבלי, ירושלמי, זוהר, מדרשים שלא דיבר על מערת המכפלה. ואולי המסורת המובהקת קודם כל לפניה, זה מגלה עמוקות מביא בפרשת ואתחנן אופן, זה מחולק לאופנים, רש חף בית, שכל התפילות שלנו קודם כל הולכות למערת המכפלה ואז עולות לשמיים. לכן היה כאלה מי שצעק, מה פתאום בראש השנה תשים לאומן, הרי גם ככה תפילות באות לפה, לא יודע, יש מה להשיב על זה. אבל בכל אופן, אתה רואה מכאן שהמקום קיבול התפילות, שער השמיים, משמע מערת המכפלה. המסורת הכי מפורסמת עם המערה, שמה נמצא שם? מה נמצא שם? פתח של גן עדן, פתח של גן עדן. מעניין שהגמרא שואלת איפה פתח של גן עדן, בירובין י"ט עמוד א', הגמרא אומרת בית שען. שועד הבית שען, מה יש שם הבית שען? אפילו היא לא מופיעה פעם אחת בכל הזוהר הקדוש בית שען. מה איבדו בבית שען? פתח של גן עדן בית שען. לא יודע, מה יש שם? טוב, אבל הזוהר לא מזכיר בכלל בית שען אפילו פעם אחת, והזוהר לך לך, פי א' עמוד א' כותב, נשמה כדנפקת מאי אלמה, אי זכאת עלת במערת הדקפלת דתמן אי ופיתחה דגן עדן. אם היא זוכה, היא נכנסת שם, ששם נמצא פתח של גן עדן. כך כותב זוהר חדש, דווקא בזין עמוד א', נכנסת הנשמה במערת המכפלה סמוכה לגן עדן, והאדם הראשון שומר עליו. רבותיי, כל הפגישה המרתקת בין הנשמה האדם הראשון, הערכתי בה בספר שלי מרכבות פרעו. אז מי שיש לו מרכבות פרעו, מרכבה ת' גלגל A, תפתחו את זה היום ותראו את כל הפגישה בין האדם הראשון לבין הנשמה. ויש ביניהם דיאלוג, הוא מדבר איתו. הוא אומר לו, וואי, זה בגינך נפקנה מהי אלמה. אוי ואבוי, באשמתך אתה אכלת מעץ הדעת וגזרת מיטה על כל העולם, ובאשמתך עברתי, באשמתך אני מת מהעולם. עונה לו האדם הראשון, אנה עברנה הפיקודה חדה, חזה כמה דפיקודה דמריך עברת. אני עברתי על מצווה אחת, אמר לי לא תאכל ואכלתי, עכשיו בוא נעשה חשבון כמה אתה עברת עד שאתה מאשים אותי. אם זכה נפתחים השערים ונכנסת הנשמה ועולה למעלה, אם לא זכה הוא נשאר פה עלי אדמות עד יגיע יומו, וזה נקרא כף הקלע שאין לו רודפים אחריו, מלאכים וצרות. הערכתי בזה במרכבות הגמול, מרכבה י' ב', כל הסוגיה הזאת, כדאי מאוד לפתוח אותה שמה. לכן, כשהנשמה מתה, כשהאדם מת, הגוף חוזר לאפר. לכן חברון היא כנגד האפר. הרי יש לנו ארבעה ערי הקודש. איזה? טבריה כנגד המים. לכן שמה יש שמה את הים, שקוראים בן דוד, כולם נמצאים שם. טבריה כנגד המים. אפר זה חברון, למה? הוא קיים אמונתו לישנה אפר, וגם מי שחוזר לאפר הולך לחברון, למערת המכפלה. צפת רוח, וכמובן ירושלים. מה נשאר? אש, דינים, ירושלים אש, צדק ילין בא ואתה מרצחים, דין. לכן פתח של גיהנם בירושלים, בגיא בן הינום, ליד הסינמטק, שם הפתח של גיהנם. אני אמרתי, אם זה ככה, אז פתח של גן עדן היה צריך להיות בירושלים. אבל פתח של גן עדן, לפי הגמרא זה בית שען, לפי הזוהר זה כמובן מערת המכפלה. חסד לאברהם, מעיין ג', נהר י' ג'. הנפטרים והנקברים בחברון, מי שזכה למות בחברון ולהיקבר בחברון, זוכים לעלות לגן עדן תחתון מיד בלי שום עיכוב וצער. שמעתם איזה זכות? בלי שום עיכוב וצער, מי שנפטר ומת בחברון, ואין מי שימחה בידו ללכת לגן עדן. ככה הוא כותב. כמובן, מדובר על צדיקים, לא על כל אחד, אבל מישהו צדיק. זה סגולה, בקיצור, סגולה על מי שנפטר ומת ונקבר בחברון, שהוא יזכה לזה. הוא מוסיף שם, וכמובן אני לא יכול לא להוסיף, כיוון שחיבתי על צפת. אדר בצפת, יש לו יתרון על כל ערי ארץ ישראל, שבעבור שהוא המקום הגבוה, ואווירו זך יותר מכל שאר ערי ארץ ישראל, ירושלים בסך הכל 600 מטר מעל האדמה, צפת 900 מטר מעל האדמה, אז היא הרבה יותר גבוהה, מהרה נפשו שטה ופורחת למערת המכפלה, לעבור משם לגן עדן תחתון. אז זה מי שזכה. יש שם הקדושה בוודאי? מה? לא יותר מירושלים, זה קדושה אחרת, זה משהו אחר, וזה קדושה אחרת. שם הסבולה לטוס מהר למערת המכפלה ולהיכנס לגן עדן תחתון. רבי עובדיה מברטנורא עליו השלום מפרש המשנה, ביקר במערת המכפלה במאה ה-15, גם זה ימי הביניים, והוא כותב, הלכתי לחברון וגרתי בימים רבים, עד אשר הייתה ישיבתה חביבה עליי כמעט יותר מירושלים. ככה הוא כותב, אנשי הטוב מאוד, אנשי חברון אנשים טובים, ומסורת ביד כל אנשי הארץ כי הקבורה בחברון טובה מבירושלים. שמעת מה הוא כותב? למרות זאת, האמת ליעקב, רבי יעקב שלטיאל ניניו, הוא כותב שמי שיקבר בטבריה המעלה שלו הכי גדולה, כי הוא יקום 40 שנה לפני כולם, אפילו לפני הירושלמים. אז צריך להיקבר, מי שרוצה לקום ראשון בתחילת המתים, טבריה. אבל אני מסופק אם הבתי קברות החדשים בטבריה או ערים שהם לא בטבריה העתיקה, אם זה עדיין נקרא טבריה. ירושלים אין גלגול מחילות. ער המנוחות זה ירושלים? אולי לקריאת מגילה? אולי לקריאת מגילה? עשיתי על זה שיעור פעם על גלגול מחילות. ער הזיתים ודאי ירושלים. ער הרצל זה ירושלים? לא יודע. לא יודע, לקריאת מגילה זה משהו אחד. אני שואל אתכם, הגמרא אומרת בקוף י' א' בכתובות, אדם יכול לחוף את אשתו מנווה היפה של ארץ ישראל לנווה הרעה של ירושלים. הוא יכול לחוף אותה, היא לא רוצה, לא שואלים אותך, את עוברת לירושלים. בית וגן זה ירושלים? או רק העיר העתיקה ותחום שבת של העיר העתיקה. זה ודאי ירושלים, זה מחלוקת הכפתור בפרח והרדבז, איפה ירושלים התפשטה בימי קדם. אז זה נפקמינה גם לזה. בכל מקרה, אתם רואים מה הוא כותב כאן? מסורת ביד כל אנשי הארץ, כי הקבורה בחברון טובה מירושלים, ופה חברון על קבורת האבות, בניין ישן נושן, מאבנים גדולות, לא יאומן כי יסופר. על הבניין הזה באו הישמעאלים ובנו את המסגד שלהם. גם הרמב״ם ביקר בחברון במערת המכפלה בשנת 1165. לפני כמה זמן זה? 1165. 900 שנה הרמב״ם, וקבע את היום ביקור שלו לשמחה לו ולזרוע עד עולם, על זה שהוא זכה להשתתח על קברי אבות. דרך אגב, גם רבי בנאה שמציין קברי אבות בנונחת בבא בתרה, הוא היה מציין קברי אבות שהכהנים לא יתאמו, הוא ציין לנו שהקברים האלה, עוד הוא קדמון הרבה לפני המערה, רבי בנאה, הוא תנה, והמערה הזאת היא הכי, כל הפחות הייתה משלמו המלך, או אורדוס, או אלני המלכה. אבל הכי זה שלמה המלך הכי קדום. הוא היה הרבה לפני, 1500 שנה לפני. אז כמובן שזה לא היה את המבנה הזה, והוא בא לציין את הפתח של המערה, והוא רואה את אליעזר עבד אברהם בפתח של המערה. אז אולי מי שנפטר, אם יהיה לו זכות, יראה לא רק את אדם הראשון, גם את אליעזר עבד אברהם. רבי משה חיים נוצאתו עליו השלום, אדיר במרום, פרק ח' עמוד קוף פי זין, הוא כותב שיש הערות מדהימות. איך אני אסביר לכם את זה? אני לא יודע. התפשטות החסד אריך לשלוט על דיני זה. זה הוא דין ואריך הוא רחמים. אז אריך מושך לזה, לזה יש 9 דקנה, לאריך 13 דקנה. וכשאריך מושך לזה בעיתות הרצון השלמות לזקן שלו, גם לזה נהיה 13. מההמשכות האלה בוקעות ויוצאות בתוך מערת המכפלה. ולכן מערת המכפלה זה מקום של רחמים. זה מקום שמסוגל שהתפילות תתקבלנה שמה. זה מקום שמסוגל לדבקות בבורא ברוך הוא. ככה כותב רבי משה חיים לוצאתו הרמח"ל. רציתי לסיים עם הסיפור עם החרב של רבי אברהם אזולאי שנפלה שם והוא ירד למטה וראה את האבות הקדושים לומדים ביחד, אבל מה נעשה, תם הזמן וגם הסיפור מאוד ידוע ומפורסם. וירצון שזכות הקדושים האלה שקבורים בחברון יעמוד לעם ישראל, וכמו שפתחנו ביומה כ"ח עמוד א', העיר פני המזרח עד שבחברון יאיר השם עלינו את אור הגאולה ונצא מאפלה לאורה.